טוב, מתחילים. דיברנו קצת על המשמעות של ציווי בהלכה בתור מגדיר של הקטגוריה ההלכתית, גם במקרא, גם בגמרא, בכל מקום עולה תמיד השאלה אם אנחנו באזור ההלכתי או באזור החוץ הלכתי, סיפורי או כן תיאורי שיש בתורה או אגדתות שיש בגמרא. אמרתי שמה שמבחין את הקטגוריה ההלכתית משאר הקטגוריות זה הציווי. בכל מקום שיש ציווי, אתה נמצא בעולם ההלכתי. מקום שאין ציווי, למרות שיכולות להיות שם נורמות ולא רק עובדות, למשל עשית השעה בתור, נגיע לזה עוד היום, זה לא חלק מההלכה, משהו שהוא חוץ הלכתי. אחרי זה דיברנו על זה שהציווי משחק תפקיד בשני מישורים ביחס להלכה. המישור הראשון זה מישור תיאורטי, תורת המשפט ההלכתית. תורת המשפט ההלכתית בעצם אומרת, כן, בעקבות הנס קלזן שהיה פילוסוף של המשפט או איש תורת המשפט, והוא היה כפוזיטיביסט, הוא בעצם טען שביסוד המחויבות המשפטית, כן, או הנורמטיבית, בכלל אם אנחנו מדברים על מערכת נורמטיבית, עומדת איזושהי נורמה בסיסית. והנורמה הבסיסית הזאת מגדירה את השורש של כל המערכת, נגיד המחויבות לציית לחוקי הכנסת. זו הנורמה הבסיסית בהקשר של החוק הישראלי. עכשיו, משם יכולות להיגזר כל מיני נורמות משניות. כל חוק שהכנסת מחוקקת, כמובן צריך לציית לזה מכוח הנורמה הבסיסית, כי צריך לציית לכל מה שהכנסת קובעת. אם מישהו שהכנסת הסמיכה אותו יכול לתקן תקנה כלשהי, שר, מנכ"ל משרד, שלא יהיה, אותו דבר, או קצין משטרה, או לא משנה, כל השרשרת הזאת יכולה להמשיך הלאה, חוקים מסוימים יכולים להסמיך חוקים אחרים, זה נקרא יחסי הסמכה אצל קלזן, ובעצם התיאור של מערכת המשפט הוא כמו איזושהי מערכת נורמטיבית. זה מתחיל מעקרונות יסוד, במקרה הזה אולי עיקרון אחד, הגרונדנורם, או הנורמה הבסיסית, ומשם, כמו בגיאומטריה, כן, יש לנו את האקסיומות, משם נגזרים משפטים, והמשפטים האלה נגזרים עוד משפטים, וכן הלאה. זה התפקיד האחד של הציווי. כן, להבדיל מתיאור, יש משפטי חיווי, משפטי תיאור, שהם פשוט מתארים עובדות. משפטי נורמה, משפטים שלא מתארים עובדות, אלא ציווי או ערך, יכול להיות גם אסתטי אגב, שמשהו יפה, זה גם לא משפט חיווי, זה משפט שיש בו מימד שיפוטי. זה לא, אתה לא מציין עובדה, מציין חוות דעת או שיפוט כלשהו לגבי נגיד יצירת אומנות. אתה אומר שהיא יפה, או אתה אומר שמעשה מסוים הוא רע, או מעשה מסוים הוא טוב, כל אלה זה, אפשר לקרוא להם במובנים הכי רחבים נורמות, להבדיל מעובדות. אז תפקיד אחד של הציווי, זה התפקיד התיאורטי, תפקיד שאומר שממנו בעצם מתחילה המחויבות ההלכתית, נגיד הציווי של הקדוש ברוך הוא מחייב, ממילא אם הוא נותן לנו תורה, אז מה שכתוב בתורה גם הוא מחייב, אתם רואים את המקבילה, מה שראינו בכנסת, בחוק הישראלי, מהתורה עצמה יש לא תסור, אז למשל זה מסמיך את חכמים, לפי הרמב״ם לפחות. אז יש לחכמים גם כן סמכות, אם חכמים קובעים עוד משהו, אז יש עוד, אם התורה אומרת לא יחל דברו לגבי נדרים או שבועות, שמה בעצם זאת איזושהי הסמכה שאומרת שאם האדם נודר או נשבע משהו, אז מבחינת הציווי של התורה הוא מחויב לקיים את זה. זה מוסמך על הפסוק בתורה שלא יחל דברו. גם תחילת פרשת מטות. אז גם שמה בעצם זה התפקיד התיאורטי שלו. אבל יש גם תפקיד פרקטי של הציווי, והוא לא נמצא במערכות המשפט, הוא נמצא רק בהלכה. ואמרתי שזה ההבדל בין הרמב״ם בהלכות מלכים לרמב״ם בפירוש המשנה בפרק שילוח הקן בחולין. גיד הנשה, סליחה, לא שילוח הקן. פרק גיד הנשה בחולין, שהציווי צריך ליטול חלק באופן הביצוע של ההלכה. זאת אומרת, כשאתה מקיים את ההלכה, אתה אמור לעשות את זה מתוך מחויבות לציווי של הקדוש ברוך הוא בסיני. זה האופן שבו אתה נדרש לקיים את ההלכה. לא מדובר פה על איזושהי אמירה תיאורטית למה צריך לקיים את ההלכה. זה קיים גם בחוק. גם בחוק אני יכול לשאול למה אני צריך לציית לחוק. אבל החוק לא דורש ממני לעמוד באדום כי המחוקק קבע. הוא דורש ממני לעמוד באדום, לא אכפת לו למה אני עושה את זה. כל עוד אני עושה את מה שאני מחויב ולא עושה את מה שאני לא מחויב, מבחינת החוק אין שום בעיה, הכל בסדר. החוק לא מתעניין במניעים שלי, הוא מוטיבציות שלי. החוק מתעניין במה שאני עושה. ההלכה זה לא כך. זאת אומרת, בהלכה, ההלכה מתעניינת גם בשאלה מה המוטיבציות שלי, למה אני עושה דברים. אז אם בן אדם עושה דברים לא בגלל הציווי של הקדוש ברוך הוא, אז זה לפחות מצווה בלי כוונה, ומחלוקת אם מצוות צריכות כוונה או לא, ואמרתי שלכל הדעות מצוות צריכות אמונה. ואת אם למישהו אין אמונה ברקע, אז המצווה שלו היא לא מצווה, גם למה אדמה שמצוות לא צריכות כוונה. למשל, אתאיסט, לא יודע מה, מניחים לו תפילין ברחוב, והחבדניקים מניחים לו תפילין ברחוב, הוא לא יניח תפילין, אם הוא יחזור בתשובה בצהריים, צריך להניח תפילין שוב. הוא לא קיים את מצוות תפילין. עכשיו, גם למד אמר מצוות לא צריכות כוונה, אני אומר. למד אמר מצוות לא צריכות כוונה, צריך כוונה, אבל היא לא מעכבת. הוא לא מסכים לזה. הכוונה לא מעכבת. אבל פה אני אומר, מצוות צריכות אמונה. זאת אומרת, אתה בסופו של דבר, אתה אמור לעשות את המצווה מכוח המחויבות שלך למצווה. זה מה שנקרא מצווה. נכון? לכן, אם אתה עושה זה מתוך המחויבות הזאת, גם אם לא התכוונת בפועל, לא היה לך בראש לשם יחוד, אני מתכוון שם את זה. אבל ברור שאתה עושה את זה, ההקשר אומר שאתה עושה את זה, בגלל שאתה מחויב לעניין, דיברנו על רבי לוי יצחק מברדישב, כן, עם תיקון העגלה, אז זה אומר שעשית מצווה. ואז אפשר לדון, מצוות צריכות כוונה, לא צריכות כוונה, אבל אם אתה לא במשחק בכלל, אז המצוות שלך הן לא מצוות, ולטענתי גם העבירות שלך הן לא עבירות. ועל זה אומר הרמב״ם בסוף פרק ח' בהלכות מלכים, שגר תושב או גוי שעשה מצוות מפני הכרע הדעת, ולא בגלל שהקדוש ברוך הוא ציווה בסיני, הרי זה מחכמי אומות העולם, אבל לא, הוא לא מחסידי אומות העולם, אלא מחכמיהם. גרסה ולא מחכמיהם, אבל הגרסה המוסמכת יותר זה אלא מחכמיהם. הרמב״ם, בסוף פרק ח' בהלכות מלכים. ראינו זה בפעם הקודמת? אוקיי. אז הרמב״ם בעצם אומר, בתרגום שאני עושה לזה, זה שיש לזה ערך, זה מוסרי, עשית את המעשה הנכון, אבל אין לזה ערך דתי. זאת לא מצווה. בגלל שאם אתה לא עושה את זה מכוח המחויבות לציווי, אז זה לא מצווה. מצווה זה לא רק לעשות או לא לעשות אוסף של דברים, כמו שהחוק מצפה. בחוק, אם עשית את מה שצריך ולא עשית את מה שלא צריך, אתה בסדר. אף אחד לא בא אליך בטענות. אוקיי? אבל בהלכה זה לא ככה. בהלכה יש גם חשיבות ללמה אתה עושה את זה. ושימו לב, זה לא אותו דבר כמו הטענה התיאורטית. גם בעולם החוק, בן אדם יכול לשאול את עצמו, למה לקיים את החוק? זאת שאלה רלוונטית גם בהקשר של החוק. שאלה שכל אדם יכול לשאול את עצמו. עוד פעם, מחוקק לא מעניין אותו למה אתה מקיים, אבל הבן אדם עצמו שואל את עצמו את השאלה הזאת. אבל הוא לא צריך, בשעה שהוא מקיים את החוק, לא מעניין את המחוקק האם הוא עושה את זה באמת בגלל התשובה הזאת, או בגלל התשובה או איזושהי סיבה אחרת. זה לא משנה. בהלכה, כן. אוקיי? אני אפרק את מה שאתה אומר לשניים. שאלה ראשונה, טענה ראשונה שלך זה, יכול להיות שאתה לא עושה את המצוות בגלל שהן טובות, אבל אם הן יהיו רעות, אז לא תעשה. זה הטענה החלשה יותר. טענה חזקה יותר שטענת, לא, אני עושה את זה בגלל שהן טובות. זאת אומרת, תגיד אם הן היו ניטרליות, גם היית עושה אותן? לא טובות ולא רעות, מצוות, אבל הן לא עושות לא טוב ולא רע למיטב הבנתך. זה השאלה. אתה יכול לנסח את זה כך או כך. עכשיו השאלה, האם אתה עושה את זה בגלל שזה טוב, תטופל בהמשך השיעור הזה. אבל השאלה הראשונה, כרגע אין שום בעיה עם זה, אז אל תעשה את זה אם זה רע. זה לא הדיון. אתה עושה את זה ושהקדוש ברוך הוא ציווה, לא מסיבה אחרת. במקום שזה מתנגש עם הטוב, יכול להיות שאתה לא תעשה, כי זה גובר על זה. זה לא סותר את מה שאני אומר, שכשאנחנו עושים את המצוות, אנחנו עושים את זה בגלל הציווי. אז על זה אמרתי, על זה עוד נדבר בהמשך, לדעתי לא, אבל על זה עוד נדבר בהמשך. לכן אני אומר, אני עונה לך על השאלה הראשונה, השאלה שנייה אני אענה בהמשך. השאלה הראשונה בעצם היא לא שאלה. השאלה, אתה בעצם אומר ככה, אני מוכן לקבל שהמוטיבציה למה צריך לקיים מצוות זה בגלל הציווי, לא בגלל שהן טובות. אבל למרות זאת, אם ברור לי שמצווה מסוימת היא רעה, גורמת לתוצאות הרסניות, אז אני לא אעשה אותה. למרות שה... המחויבות שלי רק בגלל הציווי, לא בגלל שהיא טובה, כי כי בסופו יש גם מחויבות למוסר, והמוסר יכול לגבור על המחויבות לציווי. זו טענה חלשה יותר, אמרתי, אין לי בעיה כרגע עם זה. בסדר? אתה בקונפליקט. מה הבעיה? תהיה בקונפליקט. מה רע בקונפליקטים? זה נדבר בהמשך. בסדר? זה החלק השני. זה אני אדבר בהמשך. כמה? כן, אני טוען שגם זו לא עבירה. כי תינוק שנשבע זה לא המצב שאנחנו מדברים עליו. תינוק שנשבע הוא לא אתאיסט. בעולם של, בתינוק שנשבע של היום, ברור שהוא חייב חטאת כי הוא שוגג. אני מדבר על תינוק שנשבע שהוא למטה מהנוס. זאת אומרת, זה תלוי בהקשרים. בהקשר של, בתקופה שהרמב״ם היה, אז היה ברור לכולם שיש אלוקים וצריך להיות דתי. מה זה דתי או איזה דת? או זה, בסדר, צריך לבדוק מה הדת הנכונה או מה הדת הרלוונטית אליך או מה שלא יהיה. בעולם שלנו למשל, זה לא ככה. בעולם שלנו בן אדם לא מעלה בדעתו בכלל שיש מחויבויות דתיות. לכן במצב כזה לא חל הדין של התינוק שנשבע, זה יותר גרוע מתינוק שנשבע. תינוק שנשבע הוא עוד נחשב שוגג, וגם על זה הרי זה ויכוח בגמרא. להלכה אנחנו פוסקים שהוא נחשב שוגג, אבל בהקשר שלנו זה יותר גרוע. כן. זה פשוט, זה אונס גמור, זאת אומרת, זה הרי ברור שזה אונס גמור ולא שוגג, נכון? גם תסתכל, זו סברה פשוטה, עזוב את כל החידושים שחידושים קורים. הסברה פשוטה היא שבן אדם שנולד בתוך סיטואציה חילונית לגמרי, שאין לו זיקה לכלום, אני חושב לך בדעתו שאין בזה משהו בכלל, כן הולך כמו אינדיאני. ברור, בכפר של גויים, הרי זה ברור לכולם, בכפר של גויים, כולם מבינים שצריך לעבוד את השם, השאלה היא רק מה הקדוש ברוך הוא אלוקים, או איך זה קרה לו, השאלה היא רק מה צריך לעשות, לאיפה אני שייך, זאת אומרת, לא מה צריך לעשות, אבל לאיפה אני שייך. הוא לא ידע שהוא שייך ליהודים, הוא חושב שייך לנוצרים, הוא היה יודע שהוא היה שייך ליהודים, אז היה ברור לא צריך לעשות את זה. היום, בין תמיד יודע שהוא שייך ליהודים, לא ברור לא צריך לעשות את זה. זה לא רק חוסר במידע. יש פה מה, חוסר במידע עוד מילא, אבל פה זה לא חוסר במידע, זה נשמע לא מופרך. אמרתי שבמקום כמו, זה לא נושא שלנו, לכן אני אעשה את זה רק בקצרה, אבל נגיד במקום שבו יכול להיות פרופסור ליהדות, שיודע את כל הגמרא, השאסים הראשונים והאחרונים, שולחן ערוך, נושא כלים, הכל ישר והפוך. אלוף העולם בהלכה יכול להיות דיין אב בית דין, מוסמך, אוקיי? אבל מבחינתו כל העסק הזה הוא תרבות אינדיאנית. הוא חוקר את התרבות הזו, כמו שאנשים חוקרים תרבות אינדיאנית, הוא לא מעלה בדעתו שאדם נורמלי חושב שהדברים האלה מחייבים. נכון, זה הרדב"ז הידוע על מי שרבינו הוא העברי, שאלו אותו מה לעשות, זה בדיוק המושג של הנוס בדעות, ולכן הנוס בדעות הוא לא תינוק שנשבע, כי הרדב"ז לא אומר שהוא תינוק שנשבע, הוא שוגג, משהו אנוס. טוב, אז בקיצור, אז יש שני תפקידים למושג הציווי, אוקיי? ובסופו של דבר, אבל מבחינתנו, מה שייחודי מעבר לתיאוריה של ההלכה, מה שייחודי לפרקטיקה ההלכתית, זה שהציווי אמור ליטול חלק באופן שבו אני מקיים את המצוות. אז אני צריך לקיים את המצוות מכוח הציווי. אם עשיתי את זה מסיבה אחרת, זאת לא מצווה. אחד העם, כן, מה שדיברנו, אחד העם שהיה בעד, יותר מששמרו ישראל את השבת על ישראל, ולכן למרות שהוא לא האמין בכל הסיפור הזה, אבל הוא אמר, צריך לקיים את המצוות כחלק מהתרבות של העם, הלכידות הלאומית, לא יודע מה שלא יהיה. הוא לא קיים מצווה מי אמר, למרות שהוא היה מקיים כל פרט, נניח אפילו שהוא היה מקיים כל פרט בדקדקנות. לא קיים מצווה מימיו. מה, שמה? לא, לא, כן, יש איזושהי גישה כזאת של לשמר תרבותית, איזשהו חלק. לא, אבל אחד העם היה יותר קיצוני בעניין. הוא מדבר על לשמור את ההלכה, לא לשמור איזה יום מנוחה בלי קשר להלכה, שיהיה שבת. לא. כל ההלכה זה מוגזם, אבל הוא כן, הוא רצה שישאר איזשהו שלד הלכתי, אני גם לא מספיק בקיא במשנתו, אבל הוא רצה שישאר איזשהו שלד הלכתי, הוא טען שצריך להמשיך את זה, כי זה הקשר שלנו לדורות הקודמים וכו', אבל בלי קשר למחויבות לציווי אלוקי ואמונה באלוקים וכו', הוא לא עשה מצווה מימיו, זה לא... אה? אני לא יודע להגיד לך, תסתכל בגוגל. אחד מאולי האב המייסד של הציונות התרבותית. יש ציונות מדינית, ציונות תרבותית וכל מיני. אוקיי. עכשיו, אני רק רוצה להשלים את הקטע הזה בדברי הרמב״ם שלכאורה, ראינו הרבה רמב״מים בהקשר הזה. אני אביא עוד מקור אחד ברמב״ם. כן. גמרא בסנהדרין וברמב״ם זה הלכות עבודה זרה פרק ג' הלכה ו'. תסתכל שם בנושא כלים של הרמב״ם, שסמך ב' נדמה לי, אני לא זוכר פה בדיוק, ותראה שם בפרק ג' הלכה ו' הלכות עבודה זרה. עכשיו אנחנו עם הביוגרפיה של אחד העם. טוב, אז בפירוש המשנה, בהקדמה לפירוש המשנה, נשתף את המסך, פרק ג' הלכה ו'. אמרו הפילוסופים, שהמושל בנפשו אף על פי שיעשה המעשים המעולים, הרי הוא עושה הטובות, והוא מתאווה למעשי הרעות ומשתוקק להם, והוא נפתל עם יצרו, הוא מתנגד במעשהו למה שיעירו אליו כוחו ותאוותו ותכונת נפשו, הוא עושה הטובות והוא מצטער בעשייתן. כן? אז הוא מגדיר פה שני טיפוסים. טיפוס אחד זה המושל בנפשו, וכן, זה מה שהוא כותב למעלה. אתם רואים, בהפרש בין המעולה והמושל בנפשו. אז המעולה מול המושל בנפשו. עכשיו, עד כאן הוא הגדיר מה זה המושל בנפשו. מה זאת אומרת? זה בעצם בן אדם, זה מה שנקרא בינוני בספר התניא. כן? זה בעצם בן אדם שעושה רק את הטוב ונמנע מלעשות את הרע, אבל הוא לא שבר את היצר הרע שלו. יש לו יצרים, הוא מתמודד איתם והוא מצליח. אז הוא לא מזוהה נפשית עם מה שהוא עושה לגמרי, אבל הוא עושה רק את הטוב ונמנע מלעשות את הרע. זה כמובן, זה טיפולוגי, זה לא דמויות קונקרטיות. מדברים פה שני טיפוסים, אוקיי? אז זה, הוא עושה את הטובות ומצטער בעשייתה, כן? שם הוא מצטער, אבל הוא עושה, הוא מתגבר, הוא יודע שזאת חובתו. זה המושל בנפשו. אבל המעולה, הרי הוא נמשך במעשהו, אבל המעולה, הרי הוא נמשך במעשהו אחר מה שיראו אליו תאוותו ותכונתו, ויעשה הטובות והוא מתאווה ומשתוקק להן. אבל זה אחד שעושה את זה מתוך הזדהות מלאה, הוא לא נלחם עם יצרו, היצר שלו באופן טבעי הוא הכי טוב שיש, הוא פשוט נוטה לעשות טוב ומסתייג מלעשות רע באופן טבעי, רגשי, טבעי, אמוציונלי, איך שלא תקראו לזה, אין לו מלחמות פנימיות בשביל לעשות את הדבר. זה מה? לא, אני לא מדבר אני מגדיר שני טיפוסים, שתים, לא אכפת לי כזה אם היה אי פעם מישהו כזה. אבל שני טיפוסים כאלה שאני מציב אותם אחד מול השני, תיאורטי נקרא לו להבין מי יותר טוב, לאיפה צריך לשאוף. רק אחד מאיתנו כנראה לא יהיה לגמרי פה או לגמרי פה, אבל השאלה לאיפה הפנים צריכות להיות מופנות, כן? לאיפה לשאוף. אז יש פה את המעולה, שזה מי שמזדהה עם מה שהוא עושה, יש את הכובש את יצרו, המושל בנפשו, הכובש את יצרו, שזה מי שנלחם נגד יצריו, אבל שניהם עושים רק טוב. ונמנעים מלעשות רע. בקיצור, השאלה האם זה שיש לך יצר מנוגד זה יותר טוב או פחות טוב? כן, זה בעצם השאלה. הוא אומר ככה, ובהסכמה מן הפילוסופים, ובהסכמה מן הפילוסופים, שהמעולה יותר טוב ויותר שלם מן המושל בנפשו. בסדר? זאת אומרת, מי שמעולה הוא יותר שלם ממי שמושל בנפשו, כי הוא באופן טבעי עושה את הטוב, זאת אומרת, הוא שלם לגמרי, גם בפנים הוא מזוהה עם מה שהוא עושה בחוץ. הלב מזוהה עם המעשים, אוקיי? אבל אמרו, אפשר שיעבוד המושל בנפשו במקום שמעולה אומר בהרבה מן הדברים. כן? הוא יעשה את אותו דבר, את המדרגה טובה מאוד, מדרגתו פחותה בהכרח, בהיותו מתאווה לפועל הרע. הוא בסך הכל מתאווה לעשות רע, הוא מתגבר, אבל הוא לא שבר לגמרי את יצרו. ואף על פי שלא יפעלהו, כן, הוא לא יעשה את הרע, הוא רק מתאווה לרע. אבל תשוקתו לו היא תכונה רעה בנפש. הוא כבר אמר שלמה כיוצא בזה, אמר, נפש רשע יבטא רע. כן? נפש שמתאווה לרע, זה איזשהו סוג של רשע. כן? זה לא אדם שלם. ואמר בשמחת המעולה במעשה הטובות, והצטער מי שאינו מעולה בעשייתן. זה המאמר, שמחה לצדיק עשות משפט, ומחיתה לפועלי עוול. כן, הצדיק, זה כבעצם המעולה, הוא שמח כשהוא עושה את הטוב, והוא כואב כשהוא עושה את הרע. זאת אומרת, הנטייה הטבעית שלו זה לכיוון הנכון. הרי זה מה שיראה מדברי התורה, המתאים למה שזכרו הפילוסופיה. וכאשר חקרנו אחר דברי החכמים בזה העניין, מצאנו להם שהמתאווה לעבירות ומשתוקק להן, יותר טוב ויותר שלם, אשר לא יתאווה להן ולא יסתער בהנחתן. כן, אז הפילוסופים אומרים שם מעולה יותר טוב. אבל החכמים רואים ההפך. חז"ל, כן? רואים ההפך. אתה מתאווה לעבירות ומשתוקק להן, זאת אומרת, אתה מעולה. לא שעושה את המעולה, רק מתאווה להן, לא עושה אותן, כן? ויותר טוב ויותר שלם, אשר לא יתאווה להן ולא יסתער בהנחתן, עד שאמרו, שכל מה שיהיה אדם יותר טוב ויותר שלם, יהיו תשוקתו לעבירות ותערו בהנחתן יותר חזקים. והביאו בזה מעשיות ואמרו, כבאופן מעשי, אמרו כל הגדול מחברו יצרו גדול ממנו. ולא די בזה אלא שאמרו כי שכר המושל בנפשו גדול, כפי שיעור צערו למושלו בנפשו. ואמרו לפום צער האגרא, לפי הצער, לפי המאמץ, שכר. יתר על כן שהם ציוו שיהיה אדם מושל בנפשו, והזהירו מלומר, אני בנפשי איני מתאווה לזאת העבירה, ואפילו לא הסרת התורה. הוא אמרה, רבן שמעון בן גמליאל אומר, לא יאמר אדם אי אפשי לאכול בשר בחלב, אי אפשי לגוש העז, אי אפשי לבוא לאכול הערווה, אלא אפשי, ומה אעשה ומי שגזר עליו. כל אלה בעצם זה מאמרי חז"ל, שמראים לנו שהמושל בנפשו יותר טוב מהמעולה, נגד הפילוסופים, אוקיי? עכשיו כבר פה זו נקודה מעניינת, ראינו את זה פעם, שלפעמים השאלה יותר מעניינת מהתשובה. אז איך שהרמב"ם מציג פה את השאלה, זה בעצמו נקודה מעניינת. אז בדרך כלל כשהייתם רואים דבר כזה, הרב היה אומר לכם, פילוסופים אומרים להפך, לכן הם טועים, נתראות, בואו נעבור לדף הבא. זהו. הוכחנו שהפילוסופים טועים והכל בסדר. אצל הרמב״ם לא. זאת אומרת, הפילוסופים אומרים כך, חז"ל אומרים כך, טוב, אז אני בבעיה, מה עושים? צריך ליישב את זה. זאת אומרת, הוא מבחינתו, התוצאה של חוכמה או של פילוסופיה, יש לה מעמד. אתה לא יכול לזרוק אותה רק בגלל שחז"ל אומרים ההפך. זה הצבת השאלה שלו מעניינת, או לפני השאלה עצמה ואחרי זה התשובה. עצם הצבת השאלה היא היחס שלו לחוכמה ולשיקולים הגיוניים או מוסריים, כן? הוא יחס מכבד, זאת אומרת, הוא לא מזלזל בדברים כאלה, ואם הם נגד, רואים את זה בהרבה מקומות ברמב"ם, וגם אם הם נגד איזשהם מקורות, אתה צריך ליישב את זה. זה לא משהו שאתה זורק אותו. אה? כן. הרבה. כל מיני מקומות, מיסטיקה למשל, עין הרע, לוחש על מכה על הקרב בשבת, יש רבי יורה דעה שם לגבי הלוחש על מכה בשבת, האם מכת הקרב בשבת, כן, אז הרמב״ם אומר שזה לא, זה במקום אחר לא עוזר כלום, אתה יכול לעשות את זה גם בשבת, יכול להיות שזה אסור משום רפואה, הרמב״ם אומר אין בעיה, זה לא רפואה, זה במקום אחר לא עוזר כלום. אז הגרא אומר, מה זאת אומרת לא עוזר כלום? יש חז"ל, יש גמרא, מה הוא, הפילוסופיה הארורה היא טאטו, ככה הגרא כותב שם. הפילוסופיה הארורה היא טאטו, היא טטה אותו, כאילו היא, הוא סטה מדברי חז"ל בגלל איזה שיקול פילוסופי. זה בדיוק בעצם מה שאומרים. אוקיי, ולפי המובן, מפשטי שני הדברים בתחילת המחשבה, הרי שני המאמרים סותרים זה את זה, כן? הוא גם אמר ששלמה המלך תומך בדעת החכמים, זאת אומרת, זה לא לגמרי ככה, אבל שלמה המלך פה מובן, אני חושב, כחלק מהחוכמה, זה שלי, חלק מהחוכמה, זה לא בתור מקור, לא בהכרח בתור מקור תורני, אוקיי? Okay? כן? ואין הדבר כן, אומר הרמב"ם, אלא שניהם אמת. ואין ביניהם מחלוקת כלל, וזה שהרעות אשר הן אצל הפילוסופים רעות, הן אשר אמרו שמי שלא יתאווה להן יותר טוב ממי שיתאווה להן וימשול בנפשו מהן. והם הדברים המפורסמים אצל בני האדם כולם שהם רעות, כשפיכות דמים, וגניבה, וגזל, והונאה, והזק למי שלא הרע, וגמול רע למיטיב, וזלזול הורים, וכיוצא באלה. והן המצוות אשר יאמרו עליהם החכמים עליהם השלום, דברים שאלמלא לא נכתבו, ראויים היו לחוטבן. בעיקרון, קצת חכמינו האחרונים אשר חלו כל יום מדברים, המצוות השכליות. יכול להיות, מתקלמין, זה גישה מוסלמית, המדברים זה מה שנקרא מתקלמין. ואין ספק כי הנפש אשר תתאבה לדבר מהם ותשתוקק אליו, היא נפש חסרה, וכי הנפש המעולה לא תתאבה לדבר מאלה הרעות כלל, ולא תצטער בהימנעה מהם. זה ברור. אבל הדברים אשר אמרו החכמים שהמושל בנפשו מהם יותר טוב, ושכרו יותר גדול, הן המצוות השמעיות. וזה נכון, כי אלמלא התורה לא היו רעות כלל, לפיכך אמרו שצריך האדם להניח נפשו על אהבתם, ולא ישים מונעו מהם אלא התורה. זאת אומרת, יש לו תירוץ. מה שהחכמים הפילוסופיים אומרים, שהמעולה הוא יותר טוב, זה במצוות השכליות, עם מצוות המוסריות, בוא נקרא לזה ככה. אז אם יש לך נטייה טבעית, לשם אתה אדם שלם יותר. מי שיש לו נטייה טבעית להרע, הוא אדם פחות שלם. למרות שהוא עושה רק את הטוב, אבל נטייה טבעית יש לה משמעות שם. במצוות שהן מצוות שמעיות, התורה חידשה אותם, ובלי התורה לא היינו חושבים שזה דבר רע, שם דווקא יותר מעולה, עדיף על המעולה. שם באמת אומרים לך חבל, שעדיף להתגבר על יצרו, אל תאמר יפשי, אלא יפשי ויפשי ומה זה, ואבי שם השמיים גזר עליו. זה היישוב שהוא מציע. כן, אבל פה מדובר על מעשים שמתאימים לסכת, לא כך בסכת, זה כך בסכות העברית, זה לא חובות על הרבות. כן, זה מתאים למה שאתה כתב כאן. אתה יודע מי אומר את זה? מי שאומר את זה, תשאל אותו, הרמב״ם לא אומר את זה. בסדר, אז אוקיי. אפשי ואפשי, משהו, קורות שמביא כאן, אתה יודע? והתבונן בחוכמתם עליהם השלום, ובמה המשילו? עכשיו הוא מוכיח את החילוק שלו. שהוא לא אמר, יאמר אדם אי אפשי להרוג את הנפש, אי אפשי לגנוב, אי אפשי לחזב אלא אפשי, ומה יעשה במשל השמיים גדר עליהם? מה הדוגמאות שמביאים שם? לא דוגמאות על רצח, גניבה, שקר וכדומה. הדוגמאות שמביאים שם הם כולם מצוות שמעיות. ואומנם מביא דברים, כולם שמעיים. כן? אומנם מביא דברים, כולם שמעיים. בשר בחלב, לבישת שעטנז ועריות. והמעניין, עריות מבחינתו זה שמעי. זאת אומרת, המעניין. אבל ככה הוא אומר. ואלה המצוות וכיוצא בהן, הן אשר יקראן השם חוקותיי. אמרו חוקים שחקקתי לך ואין לך רשות להרהר בהם, ואומות העולם משיבין עליהן, והשטן מקטרג עליהן, כגון פרה אדומה ושעיר המשתלח, ואותן אשר קראון האחרונים שכליות, יקראו מצוות, לעומת חוקים. חוקים שזה השכליות, ומצוות זה המצוות השכליות. כמו שבערו החכמים, אז הדוגמאות שחזל מביאים, אל תאמר אי אפשי אלא אפשי ואפשי, זה כולם מצוות שמיות, לא מצוות שכליות. זה הראיה של הרמב״ם, לזה שהחילוק שלו הוא חילוק נכון, הוא כבר התבהר מכל מה שאמרנו, אלו עבירות יהיה מי שלא ישתוקק עליהם יותר טוב ממי שישתוקק עליהם, ימשול בנפשו מהם, ואלו מיין יהיה הדבר בהן להפך. זה חידוש נפלא והשלמה מופלאה בין שני המאמרים, ולשון שני המאמרים מורה על אמיתת מה שבהרנו. עכשיו, בעצם מה יוצא כאן? שבמצוות השכליות, עדיף מבחינת הרמב״ם מי שיש לו מוטיבציה טבעית לעשות את זה. לא עושה את זה כי הקדוש ברוך הוא ציווה, אלא הוא עושה את זה כי יש לו נטייה טבעית לעניין. במצוות השמעיות, שם באמת המעולה יותר זה מי שעושה את הדברים, לא המעולה יותר, טוב יותר גם. הטוב יותר זה מי שכובש את יצרו, מושל ביצרו. אוקיי?
כן.
אני מניח שגם הוא בעצמו לא התייחס לזה ברצינות. אבל העובדה שעדיין הוא עושה חלוקה בין שמיות לשכליות, גם אחרי שנותנים לך את הטעמים, זה עדיין
לא בעצם. כן, אבל אני מקווה ש...
אני לא בטוח בזה, זאת שאלה מעניינת. לא, למה אין טעם? יש טעם, הוא רוצה להסביר לך אתכם טובות, זה לא מפריע. לא, לא, גם פנימי זה לא טעם, קודם כל גם פנימי זה לא תמיד מוצר, דברים שונים. השאלה אם משהו כותב פה זה על כל דבר שיש בו היגיון פנימי, או על הדברים המוסריים. דברים המוסריים יש איזושהי נטייה להיטיב, נטייה טבעית להיטיב שהיא באמת טובה, ואם אין לך את זה, זה פחות טוב. יכול להיות שדברים הגיוניים, גם אם אין לך איזה נטייה טבעית אליהם, אז מה? הם הגיוניים, לא המוסריים. דברים הגיוניים, יש היגיון שהוא לא שייך למוסר. כן? כן, לא, אבל השם, זה הגיוני. אתה יכול להראות, לטעון שזה הגיוני. הוא ברא אותנו, הוא דואג לנו, אני לא יודע בדיוק מה. אז זה לא... על זה אפשר לדון, אני כתבתי על זה גם פעם. אמר, אני חושב שזה לא קשור למוסר. זה הכרה טוב מסוג אחר, יש שני סוגי הכרה טוב. אז זה, אני לא אכנס לזה עכשיו. קודם כל לא השקיעה גרם אנרגיה, כן, בעניין הזה. זה לא הכרה טוב באותו מובן שאנחנו חייבים לבן אדם. לא עלה לו כלום. יותר מזה, הוא עשה את זה כנראה כי הוא רצה אותנו, אחרי בשביל מה הוא היה עושה את זה. זאת אומרת, הוא עשה את זה מסיבות שהוא היה צריך. בסדר, כן אני אומר, בוא לא ניכנס לעניין הזה עכשיו. אופן לענייננו, מה? אז נקרא מוסר של הרמב״ם. מוסר, מה זה נקרא מוסר של הרמב״ם? מוסר זה מוסר, אתה לא יודע מה זה. מה? לא לרצוח, לא לגנוב, לא לחזב, הוא כתב את הדוגמאות פה, מה שכולנו מבינים, לא... טוב, בכל אופן, אז כן, זה קשור לשם למצוא מנוח, ולזה אני כבר מגיע. אז מה שיוצא מכאן, לכאורה, זה שלפי הרמב״ם צריך לחלק בין שתי קטגוריות של מצוות. קטגוריה אחת זה המצוות השכליות, או אם תרצו, המוסריות, שבהן יש, מי שיותר טוב זה דווקא המעולה, לא הכובש את יצרו. והמצוות השכליות, שם יותר טוב מי שכובש את יצרו. שואל בנפשו, כובש את יצרו. אוקיי? לכאורה זה סותר את מה שאמרתי קודם. כי הרמב״ם בפרק אחד בהלכות מלכים, שהוא אומר, שמי שעשה את הדברים מפני הכרעי הדעת, ולא בגלל הציווי בסיני, הוא לא מחסידי אומות העולם, אלא מחכמיהם. זה לא מצווה. ועל איזה מצוות הוא מדבר שם? ברור שהשכליות, כי אחרת איך אתה יכול לעשות את זה מפני הכרעי הדעת. יותר מזה, הוא מדבר שם הרי על השבע מצוות בני נוח, בהלכות גר תושב שם. שבע מצוות בני נוח, וזה הרמב״ם עצמו כותב שם, אלו דברים שהדעת נותן להם. וזה מצוות, בסך הכל, אלה המצוות שעליהם הוא מדבר כאן. נכון? מה שהפילוסופים הגויים מדברים, הפילוסופים הגויים לא מדברים על פדיון פתח חמור. אין אצלם את זה. הם מדברים על החובות המוסריות, זה מה שיש אצלם. ועל זה אומר הרמב״ם, הם צודקים. המעולה יותר טוב מהכובש את יצרו, אבל בפרק אחד בהלכות מלכים הוא כותב לא כך. על שבע מצוות בני נוח הוא אומר שצריך לעשות את זה רק בגלל שהקדוש ברוך הוא ציווה בסיני. ולא מפני הכרעי הדעת. לא כי זה הגיוני, לא כי זה נכון, אלא כי הקדוש ברוך הוא ציווה. אז איך זה מתיישב עם מה שהוא כותב כאן? ראינו את זה בעוד מקומות ברמב״ם, אבל אני לא נכנס עכשיו לכל הרמב״מים שראינו. התשובה היא שזה לא סותר בכלל. יש הבדל, ועל זה דיבר, אני חושב שהבאתי לכם את העגלי טל, נכון, את הקדמת העגלי טל. יש הבדל בין מצב ש... בין השאלה למה אני עושה משהו, תגיד, האם אני עושה את זה בגלל הכרעי הדעת, לבין השאלה האם יש לי הזדהות נפשית עם הדבר. למשל, נגיד אני לא רוצח, עכשיו, אני גם נרתע מלרצוח, באופן טבעי, אוקיי? אבל האם אני לא רוצח בגלל הרתיעה, או שאני לא רוצח כי הקדוש ברוך הוא ציווה? זה לא אותו דבר כמו להגיד, תשמע, אם אין לך רתיעה, משהו בך פגום, מוסרית, אם אין לך רתיעה מלרצוח. זה לא אומר שכשאני לא ארצח, אני לא ארצח בגלל הרתיעה. נגיד שאני לקחתי כדור, נעלמה לי הרתיעה, עכשיו אני כן ארצח? לא, אני עדיין לא ארצח, כי יש ציווי. אומר הרמב״ם, טוב, אם זה כך, קודם כל אתה צריך לא לרצוח כי הקדוש ברוך הוא ציווה. אתה רוצה, זאת אומרת, שיהיה לזה ערך דתי. זה ערך מוסרי, וזה אל תרצח כי זה לא בסדר, אבל ערך דתי, אתה לא רוצח כי הקדוש ברוך הוא ציווה. מעבר לזה, אבל אדם שלם אמור להבין גם מוסרית שאסור לרצוח. לכן גם בלי הציווי של הקדוש ברוך הוא, הוא לא היה רוצח. אבל גם בלי האיסור המוסרי הוא לא היה רוצח בגלל הציווי של הקדוש ברוך הוא. על זה דיברתי באחת הפעמים הקודמות, אמרתי שהעובדה שצריך לעשות את זה בגלל הציווי, אנחנו חייבים להיות מנותקים מהרגשות הטבעיים שלנו. זה רק אומר שלא הרגשות הטבעיים שלנו אמורים מוטיבציה לפעולה. מוטיבציה לפעולה היא הציווי. אבל זה לא אומר שאני לא אמור גם להזדהות עם זה נפשית. למה לא? בסדר גמור, אין בזה שקול. לא צריך להיות מנוכר למצוות כדי להיות אדם יותר טוב. ודאי שלא. הוא צריך להיות אבל מחויב בעצם הציווי גם בלי הרגש הטבעי שלו, כי אז זה באמת הציווי השלם. יש הבדל במצוות האם יש לי הזדהות עם המצוות, לבין אני עושה זה בגלל ההזדהות. זה הבאתי את הרגש. יש כאלה שטועים לחשוב שמי שנהנה מלימוד תורה, לומד לא לומד. אבל אין לך טעות גדולה מזה. או הם מברכים כל בוקר והערב מה, כן ולכן לדברי תורה. ברור שצריך ליהנות, אבל הוא ממשיך ואומר, אבל מי שלומד בגלל ההנאה, אז באמת לימוד לא לומד. כי אתה צריך ללמוד, כי יש מצווה ללמוד. בגלל הערך שבזה, לא בגלל ההנאה. זה לא אומר שאתה לא צריך ליהנות. אין בעיה, לך, אם אתה נהנה, אתה לומד יותר טוב, אתה מתחבר לדברים, הם נכנסים בך, הכל מצוין. אבל אתה צריך ללמוד באמת, יש את ההנאה, אבל לא היא הסיבה למה אתה לומד. זה דברים שונים. אותו דבר זה מה שיש ברמב״ם כאן. אין שום סתירה. הרמב״ם אומר, המוטיבציה לפעול צריכה להיות הציווי שקיבלנו בהר סיני. אבל זה לא אומר שלא אמורה להיות לנו הזדהות טבעית, או לא צריכים להיות אנשים מוסריים שהיו עושים את זה גם בלי הציווי. עכשיו, כמובן, ברגע שכל אחד מהמוטיבציות האלה תנאי מספיק, ואת, אני יכול לעשות את זה גם הציווי לבדו, אפילו אם לא היה לי את ההזדהות הטבעית, וגם בהזדהות הטבעית הייתה מספיקה לגרום לי לעשות את זה אפילו בלי הציווי. אז בסדר גמור, זה לא מגרע, זה בסדר. כל עוד אני מחויב גם לציווי. זה לא מפריע שלא יצויה שלא הייתי מאמין בקדוש ברוך הוא, גם לא הייתי רוצה. זה אומר שאני גם אדם מוסרי. שהרמב"ם כותב כאן, שהוא לא מחסידי אומות העולם, אלא מחכמיהם. אדם שעושה זה בגלל אחרי הדעת, הוא אדם טוב, הוא אדם מוסרי, הוא אדם מוסרי נכון. וגם מהסיבות הנכונות. אבל זה לא מצווה, זה מצווה מוסרי. אם אתה רוצה שזה יהיה מצווה, אתה צריך לעשות את זה כי אתה מחויב לציבור. זה הנקודה, אוקיי? לכן אין סתירה בין מה שהרמב"ם כותב כאן בפרק השישי, בפרקים, לבין מה שראים בפעם הקודמת, בפעמים הקודמות. אוקיי. לא, לא אמרתי יותר גדול, זה מצווה וזה מוסר, לא נכנס לשיפוט מי יותר גדול. אבל בשביל שהדבר הזה יהיה מצווה, אתה צריך לעשות את זה בגלל הציווי בסיני, זה מה שדיברנו על הנורמה הבסיסית. נכון? אתה צריך לעשות את זה בגלל הציווי בסיני, אחרת זה לא מצווה. אבל חוץ מזה, אתה יכול, בשביל שזה יהיה מעשה מוסרי, אתה גם צריך לעשות את זה, נגיד מי שיעשה את זה בגלל הציווי. אבל אין, הוא לא יעשה את זה בגלל אחרי האדם. אם זה לא היה הציווי, הוא לא היה עושה את זה. אז הוא אדם חסר. הוא אדם חסר בגלל שהוא ירא שמיים והוא עושה מצוות, הכל מצוין, הוא עובד השם. הוא לא אדם מוסרי. אדם מוסרי אמור לעשות את זה מכוח המוטיבציה המוסרית. ואדם דתי יעשה את זה מכוח הציווי של הקדוש ברוך הוא. ואדם שהוא שניהם, כל אחת מהסיבות לחוד יכולה להספיק כדי שהוא יפעל כך. וזה בסדר גמור, זה לא פוסל אחד את השני. להפך. זה האדם השלם. האדם השלם זה מי ששני הדברים קיימים בו, לא מי ש... הרמב״ם שולל את שני הדברים. זאת אומרת, גם את מי שעושה זה רק בגלל הציווי, אבל הוא מנוכר לזה, הרמה של ההזדהות הטבעית, אז הוא אדם שהוא, נקרא לזה, הוא מחסידי אומות העולם, אבל לא מחכמיהם. ומי שעושה זה בגלל ההזדהות, אבל לא בגלל הציווי, אז הוא מחכמי אומות העולם, אבל לא מחסידיהם. מי שרוצה להיות גם אדם מוסרי וגם עובד השם, אז הוא צריך לעשות את זה בגלל הציווי, וגם בגלל שהדבר הזה הוא צו המוסר. אוקיי? עוד נדבר על השאלה אם המוסר מנותק מהקדוש ברוך הוא או לא, ומה הקשר של כל ההלכה, והגיע עוד מעט. לא, זה לא נמוך יותר. כל עוד, זו לא הסיבה שבגללה הוא נמנע מבשר בחלב. אם הוא היה נמנע מבשר בחלב בגלל שיש איסור, אז לא משנה לי שהוא גם מרגיש הזדהות עם זה, זה בסדר, זה לא פוסל, להפך. אבל לא, הוא לא עושה את החילוק, הוא אומר, מי ש... מי ש... עושה את זה בגלל הציווי, הוא יותר שלם ממי שעושה את זה בגלל הכרעי הדעת. אבל הוא לא אומר שמי שיש לו את הכרעי הדעת הוא פגום, רק אם הכרעי הדעת הוא הסיבה שבגלל אתה עושה את זה. בדיוק מה שאמרתי לכיוון החיובי, יש גם לכיוון השלילי. הכל, בכל מקום. כי במצוות הלא מובנות, יש ערך להתגבר על היצר. זאת אומרת, אם יש לך יצר, תתגבר עליו, אבל אם אין לך יצר, אתה לא חייב לייצר יצר רק כדי להיות יותר שלם. זה לא, זה לא פונקציה רעה, בסדר. אין, בוא נגיד ככה, אין ערך מוסרי. במצוות השכליות, במצוות השכליות, יש ערך מוסרי להזדהות הנפשית. אין ערך דתי, יש ערך מוסרי. לכן האדם שמזדהה הוא שלם יותר. למה? כי הוא גם דתי וגם מוסרי. זה עכשיו כבר בצורה קצת גסה. בסדר? במצוות הלא, במצוות השמיות, לא שכליות, אם יש לך הזדהות, זה לא מוסיף ולא, לא מעלה ולא מוריד, זה פשוט העובדה, אתה מזדהה. בסדר גמור, זכותך להזדהות, אבל אין לזה ערך. כן? כי אין מוסר, זה לא שייך למוסר. אז מה אכפת לי שאתה מזדהה? זה לא מעניין. שמה יש רק את ההיבט הזה של הציות, הציווי של הקדוש ברוך הוא. זוכרים מה שהבאתי מהתוספות הראשונות של הריטב"א, גדול המצווה ועושה ממי שאין לו מצווה ועושה, אז הם מסבירים למה גדול המצווה ועושה. כי מי שמצווה ועושה, אז זה גם המצווה שאותה הוא עשה, גם מביאה את התועלת שבגללה הצטווינו, אבל הוא גם נענה לציווי, זה בעצמו יתרון. מי שאינו מצווה ועושה, אז אם הוא מקיים את זה, אז יש את התועלת שבגללה הצטווינו, אבל הוא לא הצטווה, אז את הציות לציווי אין לו, אז הוא פחות גדול. עכשיו בהקשר השכלי, בהקשר השמעי, סליחה, אין דבר כזה מי שעושה זה כמי שאינו מצווה ועושה, אין סיבה לעשות את זה. זה לא שכלי, אין בשום גיון. נכון. ברור שהם צריכים עוד כוונה. אני יודע, אני לא נמדע בזה, כנתי ברור שם. בשביל שהם יחזרו מצוות, הם צריכים עוד כוונה. אה? לא, אמונה, לא, לא, לא כוונה, כן, אמונה. נגיד, אתאיסט שמקיים מצוות, גם למדע, מצוות לא צריכות כוונה, כן? מצוות האדם לחברו לא קיים מצוות. הוא איש טוב, הוא בסדר. מצווה הוא לא קיים. שאלה, מצוות צריכות כוונה, זה בתוך העולם של המאמינים, עד כמה צריכות מודע אצלך. אם אתה לא מודע, זה כמו כל מצווה אחרת, בסדר, אתה יכול לדון על זה. אוקיי. לא, אני טוען שלא. אם למען דמר מצוות לא צריכות כוונה, אם דמר מצוות צריכות כוונה, בבעיינות בחזור, אתה יכול לבוא להגיד שמצוות לא צריכות כוונה, אבל עדיין מצוות צריכות כוונה. ובלי זה, כן, אני מסייג את מה שאני אומר. התיקון שלו נכון. תזכיר את השם? נועם. זה מצוות צריכות אמונה, לא כוונה. בכוונה אני יכול לקבל את זה. לא חושב שזה נכון. תגיד מצוות, לא צריכות כוונה במצוות לא סוכר את העמידה שלי. שאלה אם זה ככה או לא, אתה לא חושב. כן, בעיניי אין הבדל. מצוות שאני לא חושב. טוב, אני רואה את זה בהמשך, אני מדבר על הרחב. כן, מי שאין לו את הרצון להגיד. אבל עדיין הוא צריך לעשות את זה בגלל הציווי. הציווי הצויר שלא היה לו את הרצון הזה, עדיין הוא היה עושה את זה כי יש ציווי. עכשיו, אני רוצה לעבור לפרק הבא. וזו השאלה, אני חותר לקראת הלכה ומוסר, אבל לפני זה אני אעשה את הדבר הלוגי. יש, אפשר לדון בשאלה, מה זה בעצם ערך? מה זה ערך? כשאני מחויב לערך, חיים, על הזולת, פרט הטוב, כל ערך שתעלו במחכם, מה פירושו להיות מחויב לערך? למה לא לרצוח? לא רוצח. למה? ערך החיים, לא לרצוח. והערך הזה, על מה הוא מבוסס? איך אני מסביר את זה? למה יש ערך בחיים? למה לא לרצוח? נכון? אין ברירה. ישעיהו ליבוביץ' כותב במאמר, היסטוריה וערכים, קצת מאמרים, במאמר האחרון בספר, הוא מדבר שם על מקרה שעורר סערה, של איזו בחורה אמריקאית, של קארן, שהייתה חולה סופנית, וביקשו להם את ההורים שלהם, נדמה לי, להתנתק אותם לחולה. והיה ויכוח סוער, היום זה כבר מוכיח עלינו, אבל היה ויכוח סוער, אם מותר לעשות דבר כזה, זה רצח. כן? אז הוא כתב שם במאמר שלדעתו אסור בשום אופן לעשות. ולמה? הוא אומר, כשאני מנתק מישהו ממכשירים, בעצם אני אומר שהחיים הם לא ערך, אלא הם אמצעי למשהו. עכשיו, אם החיים האלה הם מאפשרים לי לעשות כל מיני דברים, אז יש להם ערך. אבל אותה בחורה שהייתה בלי הכרה וכבר לא יכולה לעשות שום דבר עם החיים שלה, לחיים שלה אין ערך, ולכן אפשר לנתק אותם ממכשירים. אז בעצם מה שאתה אומר פה זה שהחיים מבחינתך הם לא ערך, אלא אמצעי. כן. החיים הם רק אמצעים, לעשות כמה דברים. ואם אתה לא, אם הם לא משיגים את המטרה, כמו שלשמן הם נועדו, אז אין להם ערך. אבל ערך פירושו משהו שהוא לא אמצעי, אלא מטרה לעצמו. ולכן, כשאני שואל אותך, למה יש ערך לחיים, לא יכולה להיות תשובה על זה. כי אם הייתה תשובה על זה, זה אומר שהחיים היו אמצעי, והתשובה היא הייתה הערך. עכשיו, כמו שאמרתי בשיעור הקודם, זוכרים עם השני סוגי ככה, כשאתה שואל את השאלות של למה, תמיד אתה מגייס עיקרון אחר שמסביר את העיקרון הזה. נכון? ואז אני שואל אותך, הוא למה? יש עוד עיקרון שיסביר את העיקרון הזה. בסוף, איפה תעצור? כן, בדיוק, תעצור באותו עיקרון שהוא מובן מאליו. הוא לא דורש איזושהי הנמקה, איזשהו עיקרון מחוץ לו. זה נקרא ערך. ערך זה אותו דבר שלא דורש משהו אחר שיסביר אותו. אלא הוא התשתית שממנה מתחילה שעושה את ההנמקה האתית, המוסרית. שם זה מתחיל. אף אחד לא אמר שערך זה לא משהו שעוברים עליו אף פעם. מה זאת אומרת, שמירת שבת זה לא ערך? חללים את זה מול פיקוח נפש, מה לעשות? זה דוחה לא תעשה, זה לא ערך. לא, ערך, לא אמרתי מוחלט. זה עוד מגיע גם לשאלה של קונפליקטים. אז זה בעצם ההגדרה של ליבוביץ' בקצרה, אני אומר, זה ההגדרה של ליבוביץ' בערך. ערך פירושו, אותו דבר שהוא מסביר דברים אחרים, ושום דבר לא צריך, לא נצרך ולא יכול להסביר אותו. עכשיו, זה לא אומר שהוא שרירותי, זה שני סוגיה ככה שדיברנו עליה. תשאלו אותי למה יש ערך לחיים, התשובה שלי היא ככה. אז לא ככה כי הפלתי מטבע דבר. אלא זה ככה בגלל שזה מובן מאליו, אני לא צריך להסביר את זה באמצעות משהו אחר. משהו שהוא מובן מתוך עצמו. זה מה שנקרא ערך. זה מה שנקרא ערך. זה ספר דברים יסודיים, שבאמצעותם אני מסביר דברים אחרים, והם עצמם לא יכולים להיות מוסברים על סך משהו יותר יסודי. דברים הכי יסודיים, העולם האתי, זה ספר זה, זה נקרא ספר הערכים. כן? כשאול ליבוביץ ממשיך עם דהל, אז הוא טוען, ולכן, כאן בעיה, ולכן, יש לנו את הדברים הזאת מכשירים. אם אתה אומר שלערך אין רצוי, אז ערך בהגדרה אי שלך, זה לא רק להסביר למה הוא טוב. ולמה הוא טוב, זה בטח כבר, הוא מקיים איזו נקודים לצד מטרה כל שהיא שמחוץ לו. אבל לערך אי אפשר להסביר מלבד. ולכן אי אפשר גם לסייג אותו. ממילא אי אפשר לנתק אותם עם מכשירים, כי גם אם החיים לא משרתים של אחד, עדיין, אבל יש להם ערך. ופה הוא טועה. בהגדרת ערך. זה בדיוק היה הרעיון ש... בועז, מה שבועז היא קודם. בדיוק, זאת אומרת, מה שלייבוביץ' מתעלם ממנו, זה נכון שערך זה דבר שאין לו... לא צריך תשתית יותר יסודית כדי להסביר אותו, הוא לא צריך שום דבר אחר. אבל זה לא אומר שצריך לקיימים אותו, אם זה לא צריך בין שני ערכים. אף אחד מהם הוא שני מוחלטים, אף אחד לא צריך שום דבר אחר. עדיין, אתה צריך להחליט, האם אתה מתחיל לערך הזה או לערך הזה, ותמיד יבוא על חשבון השני. אז העובדה שאתה מגדיר את הערך באופן כזה שהוא לא ימצאי על המטרה, לא אומרת שאף פעם אי אפשר לעבור על הערך, זה מה שאני אמרתי לך קודם. זה דברים שונים, עוד רגע אני אגיע לזה שהאמירה הזאת לא פשוטה, אבל זה על פניו לפחות. כן, אני בעצם שואל את עצמי, אז בואו נדבר עכשיו על מערכת של כמה ערכים. גם אם ערך הוא מוחלט, זה לא משהו יחיד. זה אומר ערכים, יש לי סט ערכים מסוים, שהוא הערכים הבסיסיים שלי, כל מיני. והם יכולים גם להתנגש, ואז אולי אחד ידחה את השני, אבל יש לי סט. מה מחייב אותי לציית או להיות מחויב לסט הערכים הזה? אני יכול להעלות סט אפשרויות. עכשיו, סט הערכים זה מוסר, יכול להיות ערכים פסיכתיים, ערכים משפטיים, ערכי, לא יודע מה, כללי הפרינטה של עורכי דין, לא משנה, מה שלא יהיה, כל אחד זה סט ערכים שאליהם הוא מחויב, ערכים כרגע זה לאו דווקא מוסר, לאוסף של נורמות, לעשה ולא תעשה. בסדר? לא אכפת לי כרגע. עכשיו אני שואל את עצמי, על בסיס מה אני אמור להיות מחויב נקרא לזה מערכת ערכית, אוקיי, מערכת נורמטיבית. אבל לא, ערך זה אוסף של ערכים, ועוד מעט אנחנו נראה בהמשך שגם יש ביניהם דירוג, סולם, קובע מי יותר חשוב ומי דוחה. נכון, בתוך מערכת הערכים ישנן גם היררכיות. כן, אבל זה אני עוד משאיר בינתיים. אבל יש לי אוסף של ערכים, כנראה גם היררכיות ביניהם, אבל כרגע אוסף של ערכים. מה בעצם הדבר שמחייב אותי במערכת הערכים? דיברנו על זה, איך שדיברנו על זה, כן, שמה? נכון, לא יכול להיות שהסיבה לציית לחוק זה שיש חוק. נכון, ברור שהסיבה צריכה להיות מחוץ למערכת שעליה מדובר. דיברנו, הזכרתי, אני חושב, את המלך, הבנזר, הוא שואל, אחרת, זה רגלתה, זה אותו יהודי, היום הוא שואל שמה, למה, איך הקדוש ברוך הוא משביע אותנו, משבע ועומד מהר סיני, מה הוא אומר? איך אנחנו משבעים ועומדים מהר סיני לקבל את התורה, כשהמחויבות לקיים שבועות היא חלק מההלכה? אז איך אפשר להשביע אותנו? בדיוק. זה השאלה בדיוק. אבל השאלה היא אותי לקיים מצוות, והחובה שלי לקיים שבועים היא חלק מפרשת המצוות. הרווחת, זה כוחות שאומר לי יותר מצוותים. הוא שואל, הוא עונה שם שהמחויבות לציית לשבועה לא נובעת. יהיו שבועות, נכון? יש מחויבות מוסרית, תיגול לזה אנושית, לא יודע מה. ולקיים את השבועות, מה שהתחייב, אתה צריך לקיים. על גבי זה יש גם חובה פסיכתית. מה? את האנושיים. תגיד לך, יש לך תהיה מחויב לו או שלא. תהיה מחויב לו או שלא תהיה, תחליט לבד אם אתה מחויב לו. למה, אתה מחליט לערכים שלך. לא, 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 יש מערכת הערכים, ההלכה מביאה לי את הערכים, בוא נסדר את זה אותם. שני ההלכה לא ידעתי כל שיש את הערכים האלה. אני רוצה לספר לך חזיר לפני מתן תורה, איך לא ידעתי את זה? בטח זה ערך. זה ערך, לא לאכול חזיר, ערך הלכתי. אמרתי שוב, ערך מבחינתי זה לא ערך מוסרי. יש הרבה ערכים, נורמה. זה מערכת נורמטיבית. אתה קורא ערכים רק לערכי מוסר, אבל לא, יש כל מיני ערכים. יש ערכים הלכתיים, יש ערכים משפטיים, יש ערכים אתיים, כן, ויש ערכים מוסריים. זה מילים, לזה מה שאני קורא ערך. בוא נקרא לזה ערך. אפשר לקרוא לזה משהו אחר, נקרא לזה נורמה, אם אתה רואה את זה. מה זה משנה? אז רק שסמכם את המושגים. זה אומר, אני לדבר הזה קורא ערך, לאו דווקא לערכי מוסר. אוקיי? אז אני אומר, אז איפה הבסיס שלי לקיים את המערכת הנורמטיבית? יכולים להיות שני סוגי בסיסים, אני קורא לזה עקרונות ערך. יכול להיות עקרון ערך גורף ועקרון ערך פרטי, פרטיקולרי. אז זאת אומרת, אני יכול להיות, נגיד לתורה, אני יכול להיות מחויב לתורה, פשוט בדקתי כל אחד מהמצוות, וזה נראה לי נכון, שכך צריך לעשות, ואז אני מחויב לזה ברמה הפרטיקולרית, פשוט כל אחת מהמצוות נראית לי נכונה, ולכן אני מחויב לה. אם במקרה משהו מהם לא היה, והיה נראה לי, אז לא הייתי מחויב לה, אוקיי? ויכולה להיות מחויבות, נקרא לזה גורפת. בוא נלך גורף, מה זאת אומרת? אני מחויב לתורה, לא שבדקתי כל אחד מהערכים, אלא כי התורה ניתנה לי מהקדוש ברוך הוא, ומבחינתי, מה שאתה אומר, זה מחייב. איפה היא, תראה, אולי לפני ההבדל. בדיוק, מה שהגמרא עצמה מתארת, היא אומרת ככה, כמו הוא חיזר על כל האומות, נכון? שאלו אותם אם רוצים לקבל את התורה. שאלו אותם מה כתוב בה, לא תרצח, לא מתאים לנו. זה הגיע אליהם, לא תגנוב, לא מתאים לנו, לא תנאף, לא מתאים. מה זה, מה עומד מאחורי זה? לא סיפור שהיה, אבל נכון, זה אומר. מה שזה אומר, שהגויים רצו לבחון את התורה דרך עקרונות ערך פרטיקולריות. אתם היו מוכנים לקבל מחויבות לתורה, כל מה שיעבור את המבחן, מה שנראה להם סביר, כדי האדם. כי זה נראה להם נכון. בעם ישראל, בואו נעשה ונשמע. תדמיתו פה, מה יכו לעוד מה יכו. שמעתם מה נאמר, אתם כבר אמרתם נעשה ונשמע. מה, טיפים? לא, לא טיפים. הם מחויבים למערכת המצוות, לא בגלל שכל מצווה ומצווה נשמעת להם סבירה והגיונית או מוסרית או מה שלא יהיה, אלא כי יש להם איזושהי מחויבות גורפת למה שהקדוש ברוך הוא אומר. אם הקדוש ברוך הוא אומר, צריך לקיים. אז זה לא מותנה בבדיקה ספציפית של כל אחת מהמצוות, אוקיי? עכשיו, יש איזו השלכה להבדל הזה. בואו ננסה לחשוב על מצב שבו אני מחויב לשתי מערכות נורמטיביות. לכמה מערכות נורמטיביות. למשל, אני מחויב לחוקי המדינה ולהלכה. למוסר ולהלכה ולחוקי המדינה. כמה מערכות במקביל. האם דבר כזה ייתכן? ואם הוא ייתכן, האם זה ייתכן גם כשיש סתירה בין המערכות? כי למה עושים דמוקרטיה מול הלכה, מה עושים בצד שיש סתירה, או מוסר והלכה, או מוסר ודמוקרטיה, או יש מוכנות לסתירה בין המערכות. עכשיו, תראו דבר שהוא יכול להישמע מפתיע. כן? מי יותר דוס? מי שמקבל את המערכת באופן גורף, או מי שמקבל את המערכת באופן פרטני? גורף, ברור שגורף. שגורף באופן פרטני, אתה גם מקבל, אז זה לא נכון, אין לזה מחויבות, רק בגלל שהקדוש ברוך הוא ציווה. הדוסים האמיתיים, כאלה שמחויבים רק כי הקדוש ברוך הוא ציווה, נכון? עכשיו אני אשאל אתכם, תגידו, מי שחי עם שתי מערכות סותרות זו את זו ומחויב לשתיהן, הוא יותר דוס ממי שלא מוכן לקחת את זה או פחות דוס? נגיד, אני מחויב גם להלכה וגם למוסר, למרות שיש לי אדומים. זה לא אוטומטית שההלכה תקרה. אני יותר דוס או פחות דוס? כביכול פחות דוס. אבל זה לא מתיישב. במקום שבו, נגיד, איך ייתכן שיש לי שתי מערכות נורמטיביות, שיש ביניהן סתירה. נגיד, יש לי מערכת נורמטיבית A ומערכת נורמטיבית B. במערכת A, אחד העקרונות הוא X. במערכת B, אחד העקרונות הוא לא X. עכשיו אני בקונפליקט, כי מבחינת המוסר אסור לי לעשות את זה, מבחינת ההלכה אני חייב לעשות את זה, עולה איפה, לא משנה. אוקיי? זה נקרא מצב של קונפליקט בין המערכות, נכון? האם יכול להיות מצב כזה? אז בואו נעשה את זה. אם העיקרון, עקרון הערך שלי הוא עקרון ערך פרטני, לא יכול להיות. כי הרי אני מחויב למערכת בגלל שבדקתי כל אחד מהעקרונות שלה והוא נראה לי נכון. אוקיי? אז לא ייתכן מצב שאני מחויב לשתי מערכות באופן פרטני אם יש ביניהם סתירה. כי אחת מסתיים, אותו עיקרון שלא נראה לי, הייתי אמור לא לקבל אותו. מתי בן אדם יכול להיות פחות כמו שיש סתירה ביניהם? רק אם המחויבות שלו היא מחויבות על סמך עקרונות של גורם. רק דוסים יכולים להיות בקונפליקט מול העולם. מי שלא עבור את הפרמל, שזה לא מחויב. נכון? כמו שזה קצת סותר את האינטואיציה הראשונית, אבל זה ברור. מבינים מה שאני אומר? אני רוצה לטעון את הטענה הבאה. בסופו של דבר, קבלת התורה מניחה קבלה על בסיס עקרון ערך גורף. לא פרטי. אבל זה עצמו אומר מיני ובי, שיכולים להיות מצבים שאני אקבל על עצמי מחויבות לשתי מערכות, למרות שיש סתירה ביניהם. כי אני לא בודק כל אחד מהעקרונות הקדוש ברוך הוא נותן לי, ואני מסתכל האם הוא נראה לי שלא. אני קיבלתי את זה כי אני מחויב לכל מיני מספר, ופתאום אני מגלה שהוא אמר לי להרוג תינוקות מלאכים. שהילדים שנולדים מעוף הם ממזרים. אוקיי? אז זה סותר את המוסר שלי. עכשיו אני מחויב למוסר. גם מחויב למוסר, כמו שאני מחויב להלכה. אז אני בקונפליקט, תראה בהמשך מה זה אומר, אבל כרגע אני בקונפליקט. קונפליקט כזה יכול להתקיים רק אצל הדוס. מי שלא דוס לא נמצא בקונפליקט. כי מי שלא דוס, בעצם אומר, ברגע שהוא יגיע לעיקרון הזה של עמידת הקונפליקט, מצווה הזאת לא, היא לא נראית לי, הוא בודק מצווה מצווה. הוא אף פעם לא יימצא בקונפליקט, כי אף פעם לא יהיה לו עיקרון שהוא מחויב לו מוסרית, אבל לא מחויב לו הלכתית או להפך. פשוט אחד משניהם שלא נראה לו, הוא לא יקבל אותו. אוקיי? הוא לא יכול להימצא בקונפליקט באופן מהותי. אין קונפליקטים אצל מי שלא מחויב באופן גורף. זאת אומרת? אף פעם לא יהיה קונפליקט כמו שאתה מתאר פה. לא. מה שיהיה, זה נקרא סתירה, לא קונפליקט. קונפליקט זה כאשר יש לי שני ערכים ששניהם נכונים, ואין סתירה ביניהם, אבל נוצרת סיטואציה שמחייבת אותי לבחור לפי מי משניהם להתנהג. אתן לך דוגמה, פיקוח נפש בשבת, נגיד בתוך ההלכה, וזה במוסר אותו דבר. פיקוח נפש בשבת, אין סתירה בין המחויבות לשני הערכים האלה, לא סתירה. אבל שמור שבת סותר את הערך החיים? לא. אלא מה? יכולים להיווצר מצבים ספציפיים שבהם בשביל להציל חיים אני צריך לחלל שבת. אז זה לא סתירה בין שני הערכים, לכן אני אימצתי את שניהם, אפילו פרטיקולרית אני יכול לאמץ. אבל ישנם מצבים שבהם אני לא יכול לקיים את שניהם. אני צריך לבחור או את זה או את זה. וזה אני קורא קונפליקט, לא סתירה. כי סתירה זה אומר גם להיות מחויב לערך החיים וגם לא להיות מחויב לערך החיים. זה לא, אין דבר כזה. אף פעם קונפליקטים מוסריים לא יערבבו ערך והיפוכו, אין דבר כזה, אני לא יכול להיות מחויב לערך חיים וגם מחויב לא לערך חיים, זה סתם סתירה. אני יכול להיות מחויב לשני ערכים שבמקרים מסוימים הם יכניסו אותי לקונפליקט, כי אני, אם אני אנהג ככה זה יפגע בערך ב', אם אני אנהג ככה זה יפגע בערך ב', ואני לא יכול לקיים את זה. קונפליקט צריך להחליט מה לעשות, אבל אין סתירה בין שני ערכים את הדוגמה, איך אתם? ערכים שסופרים ממש אחד את זה. אז לאחד משטר המערכות, אז שם זו שאלה, שם זו שאלה מעניינת. אתה יכול להגיד, אז באותם עקרונות שסותרים את המערכת הגורפת, הוא פשוט לא יקבל אותה. אז הוא יסנן את המערכת הפרטיקולרית, המערכת הגורפת היא כמובן גורפת. במערכת הפרטיקולרית הוא יסנן את כל מה שסותר והוא יישאר בלי סתירה, אבל זה לא מדויק. כי אתה יכול להגיד, לא, אני לא מסנן את זה כי אני באמת מחויב לזה. טוב, מה לעשות ששם התחייבתי למרות שאני לא מזוהה עם זה? כי זה גורף. אז אני בקונפליקט, ואז יכול להיות שאתה יכול להיות בקונפליקט אפילו אם רק אחת מהמערכות היא גורף. זה תלוי בשאלה איך אתה בוחן את המערכת הפרטיקולרית. המערכת הפרטיקולרית, זו לוגיקה מעניינת בדברים האלה. בכל אופן, אז הטענה היא בעצם מה שאני רוצה לומר, זה שאם אני מחויב למערכת האקטיבית הזאת באופן גורף, אז בילט אין בעניין הזה יכולות להיווצר אפילו סתירות ובטח קונפליקטים. ובטח קונפליקטים, אבל אפילו סתירות. זה סתירות פירושו, להרוג את המלאק וערך החיים, שלא הורגים אנשים סתם. כן, זה לא קונפליקט, זה סתירה. אבל אם אני מחויב באופן גורף לשתי המערכות, בסדר, אז אני בסתירה, מה לעשות? אני צריך לראות מה להתמודד עם זה, אני באמת מחויב לשני הצדדים. אוקיי? יכול לראות קונפליקטים, אבל קונפליקטים יכולים להתקיים גם למשל בתוך המערכת המוסרית עצמה, או הלכתית עצמה, לא רק בין הלכה לבין מוסר. אוקיי? למשל, פיקוח נפש בשבת. סד אוכל לא תעשה, יש לך התנגשות בין עשה לבין לא תעשה, צריך להחליט, מה אתה עושה? פה הכלל הוא כבר, אמרו לנו, סד אוכל לא תעשה, אבל ברמה העקרונית, לפני שאני עשו את הכלל הזה, אז הייתי בקונפליקט בין שני הערכים האלה. וזה תמיד לא ערכים סותרים, זה קונפליקטים. העשה לא דוחה את הלא תעשה, הוא לא סותר את הלא תעשה, פעם. אלא יש סיטואציה שבה קיום העשה, יהיה בו משום עבירה על עליו ולהפך. הימנעות מעליו יהיה ביטול העשה. בסדר? אז זה לגבי מה שאני קורא, נגיד, פולינורמטיביות. ריבוי מחויבות לכמה מערכות נורמטיביות במקביל. כן. נגיע. נגיע. נגיע למה אנחנו עושים עם קונפליקטים וסתירות וכו', אני בונה את זה שלב שלב, אוקיי? אז עכשיו בואו נתמקד יותר באמת בשאלה של, שאלה של, של הלכה ומוסר. אתם יודעים מה? לא הלכה ומוסר. בואו נדבר על מה שאתה היה, נעשה את זה קודם. מה עושים באמת במצב של סתירה או של קונפליקט? על פניו, נראה שזאת שאלה, בעיה ללא מוצא. מה קורה כשיש לי סתירה בין שני ערכים, או לפחות קונפליקט? בסיטואציה מסוימת אני לא יכול לקיים את שני הערכים. לכאורה זה בעיה ללא מוצא. ולמה? זה מה שנקרא בפילוסופיה, אתיקה אנליטית, אינקומנסורביליות של ערכים. אינקומנסורביל זה היעדר מידה משותפת. אינקומנסורביליות. אינקומנסורביל באנגלית. מה זה אינקומנסורביל? אין common measure. אין להם מידה משותפת. כן. מה זה אומר? תראו, הרי קודם הגדרתי את המושג ערך באופן ש... שהערך הוא לא אמצעי, אלא הוא מטרה, נכון? עכשיו, בואו נסתכל על הדוגמה. ז'אן פול סארטר, כן, פילוסוף צרפתי, מספר שבדוגמה, אפשר לומר, במידה מסוימת, אקזיסטנציאליסט, כן. מי ששבאמת יש קשר, אבל לא כולם, כן. יש, הוא מספר שבפריז הכבושה בתקופת השואה, הכבושה הזו, אמרתי, בא אל הסטודנט שלו, והתייעץ איתו על דילמה מוסרית שהייתה לו. אז מה, מה, מה הסיפור? הוא חי עם אמא שלו, מבוגרת, שם בפריז הכבושה. אמא שלו לא הרגישה טובה, מבוגרת, הייתה צריכה עזרה. האבא היה משתף פעולה עם הנאצים, אח שלו נרצח על ידי הנאצים, הוא נשאר לבדו, ואמא שלו. והוא התלבט האם ללכת לצבא צרפת החופשית, כן, דגול, ולהילחם נגד הנאצים, ואז הוא עוזב את אמא שלו, כן, דגול בעצם פעם מחוץ לצרפת כמובן, או להישאר לעזור לאמא שלו, כי הוא צריך לעזור. עכשיו, זאת דילמה בין שני ערכים, זה בעצם קונפליקט, נכון? זה לא סתירה, כי המחויבות להילחם ברוע לא סותרת את הערך של לעזור לאמך המבוגרת, נכון? ואין סתירה מהותית ביניהם. אבל אתה נמצא בזאת, שאתה לא יכול לקיים את שני הערכים האלה. שני הערכים האלה, אגב, הם ערכי מוסר. זה תקופה פנימית בתוך עולם המוסר. זה לא יחס בין הלכה למוסר או משהו כזה. בתוך המוסר עצמו. בדיוק, סתירה, קונפליקט, נכון. אוקיי? מה? נכון, אבל אני בכוונה עכשיו נכנס לתוך העולם האחד, כי שם באמת אין סתירות, יש רק קונפליקט. בין העולמות יכולות להיות יותר סתירות. אוקיי? עכשיו, תראו, יש בעיה עקרונית עם הכרעה של דילמה כזאת. למה? כי אם באמת, איך אני אמור להכריע דילמה כזאת? אני אמור בעצם לבנות סולם ערכים, המלחמה ברוע, העזרה לאימא המבוגרת, שלא יהיה, מי יותר גבוה בסולם הערכים, ברגע שאני מסדר את הערכים עם היררכיה מסוימת, אני כבר רואה, מי דוחה את מי, נכון? באופן עקרוני, בשביל להכריע את הדילמות האלה, אני צריך לסדר לי סולם ערכים, אלא מה? אי אפשר לסדר סולם ערכים. לוגית, פילוסופית, זה לא אפשרי. למה? כי כשאתה מסדר סולם ערכים, אתה צריך למצוא איזשהו קנה מידה משותף לכל הערכים, ולקבוע לגבי כל ערך מה חשיבותו מבחינת קנה המידה הזה. זה שוקל 10 קילו, זה שוקל 9 קילו, זה שוקל 5 קילו. אז ה-10 הוא מעל ה-9, מעל ה-5. אז אני יודע לעשות סולם, יכול לקבוע מי יותר ממי, אבל אתה לא יכול לקבוע, נגיד, מה יש יותר, טוב לב אצל אנשים או מים באוקיינוס? מה אתם אומרים? מה יש יותר? אי אפשר לענות על שאלה כזאת, לא כי אנחנו לא יודעים, השאלה היא חסרת מובן, לא שאני לא יודע את התשובה, כי אין לי כלים למצוא את התשובה, השאלה היא חסרת מובן, למה? אתה משווה פה בין דברים שאין להם מידה משותפת, בשביל להשוות בין שני דברים צריך להיות איזשהו קנה מידה, נגיד זה 10 מטר, 3 מטר, 10 מטר יותר ארוך מ-3. 1 ו-2 זה אינקומנסור אבל מתמטי, אבל יש להם מידה. זה תורת המידה. אז הטענה, זה טיפול פילוסופי, זה משהו אחר. הטענה שאתה משווה בין שני דברים, צריכה להיות להם מידה משותפת. צריך להימדד באותו קנה מידה. זאת אומרת, זה יותר טעים, פחות טעים, כי שניהם זה רמת טעם. וזה יותר ארוך ופחות ארוך, כי כל נמדד בסנטימטרים או במטרים, אז זה, אז אתה יכול לקבוע היררכיה ביניהם. אבל בערכים, כמו שהגדרנו, ערך לא בא לשרת שום דבר שמירות עליו. אז על בסיס מה תמדוד אותו? ואת אם שני הדברים האלה באים לשרת משהו אחר, אני אומר, זה משרת אותו משמעותית, אז זה שווה 8. זה משרת אותו פחות משמעותית, אז זה 5. ושמונה הוא יותר מ5, אז בניתי סולם. אבל אם אין לי שום, הם לא באים לשרת שום דבר, אין לי דרך למדוד אותם, אז איך אני יכול לדרג אותם? איך אני יכול לקבוע סולם? כשלקבוע סולם צריך איזשהו קנה מידה משותף. ומה זה סולם? סולם אומר, זה 5, זה 6, זה 7, זה 8, זה 9, זה 10. 5, 6, 7, 8, 9, 10, מה? מה הקנה מידה? מה הסקאלה? אין סקאלה משותפת. אם אתם אומרים לי, נגיד, מה עדיף? אמבולנס. אמבולנס נוסע מהר בכביש. זה מסוכן לנסוע מהר בכביש. זה שני, החולה שלא צריך להגיע מהר לבית חולים. נכון? עכשיו, פה קל, זה הכרעה קלה. קלה יחסית. למה? כי שני הדברים האלה זה ערך החיים. זאת אומרת, אם יהיה תאונת דרכים, אז פוגע בערך החיים. אם אתה לא תפיל את החולה, גם כן פוגע בערך החיים. אתה צריך לבדוק מה הסיכוי שתפגע כאן, מה הסיכוי שתיפגע כאן, כמה ייפגעו. אתה עושה את השקלול, אבל באופן עקרוני, זה משהו שאפשר להכריע אותו. זה שני דברים שהם מאותה סקאלה. לא, אז אמרתי, אני לא נכנס כאלה של איך מעשית עושים את זה. אבל מה, אין פה בעיה פילוסופית. קלה משותפת, ועקרונית אפשר לדרג אותה. היה לי את הנתונים, מה הסיפור של המדע וכמה היא פגעות, חלק, כבר נפגעים, כך וכך. זה בעצם המדע, זה מה העקרונית, זה מה פשוטה, למה העקרונית, אוקיי? אז זה לגבי, ולמה זה פשוט, שני, גם הנסיעה כחוק, וגם הנסיעה מהר, באים, הם לא ערכים, הם באים לשרת הערך, הערך הוא חיי אדם. אז אפשר לעודות את שניהם במונחי הערך, שאותו הם באים לשרת. נכון? כמה זה חשוב כדי להציל חיי אדם. מה זה יותר חזק? זה לא בא לשרת כלום. רק אם אתה אומר שזה בא לשרת משהו, אתה יכול לדעת. את הבעיה הפילוסופית פה זה שלכאורה אין לי דרך למדוד שום ערך לחוד, ובטח לא ערך מול ערך אחר. כי ערך בהגדרה זה משהו לא מדיד, זה הרי טענה. לכן אתה לא יכול לקבוע את חשיבות שלו ואולי לדחות אותו בפני, לא יודע, מה הסבל של הבחורה הזאת צריך להפך אותה מכשירים. אין, יש ערך מוכן, יש ערך החיים, אין איך להפריג אותו, אין איך לעשות לו רציונליזציה, אין איך לדבר אותו דברים אחרים. יש פה בעיה פילוסופית אמיתית. איך אנחנו מכריעים קונפליקטים או דילמות מן הסוג הזה, כן? במקום שבו אתה מדבר על שתי מערכות שונות, התנגשות בין מוסר להלכה, זה עוד יותר גרוע. אם במוסר יש איזשהו גרת משותפת, זה הכל איזשהו מובן, נגיד. אבל איך אתה בכלל יכול למדוד את הערך הלכתי, לא להכיר? זה מוסר, זה איסור הלכתי. איך תמדוד את זה מול זה עוד יותר רחוק, אפילו בתוך אותה מערכת עצמה, קשור בין שני ערכי מוסר, קשה למדוד. בין מוסר לבין הלכה, עוד יותר קשה למדוד. זה נכון, לקבוע את הסולם הערכים. עכשיו, מה עושים הלכים כזה? עושה זה בקצרה. יש שירות אחת, שמה את הקודם, שירות אחת, קצת ולעקוף את הבעיה. יש גמרא, מסכת יומא, גמרא דנה בחילול שבת, הגמרא למסקנה, אחרי שהיא מביאה כל מיני קורות יפה, מביאה עשר שתיים. דימוק אחד זה וחי בהם ולא שיימות בהם, אוקיי? נכון שלכאורה בזה. שאני כרגע מעלה את הסוגיה. עכשיו בואו ננסה לחשוב רגע מה שני העקרונות האלה. חיי שעה, נראה. יש, אתה אומר, חלל על התקופת אחת כתות הרבה, אתה בעצם אומר שערך החיים הוא לא ערך. הוא אמצעי לשמור שבת, נכון? ערך החיים הוא לא ערך, אוקיי? כשאתה אומר וחי בהם ולא שימות בהם, זה בדיוק הפוך. שמירת השבת, שמירת השבת הם לא ערך. אם אמצעי לחיים, אם זה פוגע בחיים, אל תשמור שבת. נראה שדווקא שמירת שבת משרת את החיים, וחי בהם, ולא שימות בהם, אתה אומר תמות בגלל זה, אל תעשה את זה, לא צריך. אז זה ממש תפיסות הפוכות. ומה שמעניין בדבר, ששתי התפיסות ההפוכות האלה מופיעות בפסוקים ביחד. שלב ברורה, למשל, מביא את שניהם, קכ"ח, מביא את שני העקרונות, הם ביחד. זה סותר. החיים משרתים את המצוות והמצוות את החיים. תראו, הנה פתרון מעניין. מה זה חלל עליו שבת אחת זה לשמור שבת עוד הרבה? איך הדבר הזה עובד? אני טוען שזה לא נכון שהעיקרון הזה משקף תפיסה שהחיים הם חיים במצוות. לא נכון. למה? בואו נראה. יש לי עכשיו דילמה, פיקוח נפש ועוד שבת. אני עכשיו עושה טבלה, זה רווח והפסד, שישה אפשרויות, לא לחלל שבת. לא, או לא לחלל שבת, לשמור את השבת ולהפסיד את החיים שלו. נכון? אלה שתי האפשרויות. בואו נעשה חשבון רווח והפסד של כל אחת משתי האפשרויות ונשווה אותן. אוקיי? אפשרות אחת, חלל על שבת אחת, כן? אפשרות אחת, מה קורה אם הוא לא מציל? הוא לא מציל, אז הפסדנו את החיים. הפסדנו את החיים. רגע, טוב, זה לא נכון בעצם, רגע. אני אתן לך. כן, אני מכניס את זה בשני המקומות. פה אני מרוויח חיים, לא רוצה פעמיים, פה אין את הבדות ופה אין את האין שם. זה נקרא את זה, כן? ובאי הצלה, מה הרווח של אי הצלה? עכשיו אני אומר, בעצם, אז בואו נסגור. אז הצלה, נגיד הערך של חיים, והערך של שמירת שבת זה וואי. בסדר? אז הערך של החיים, הבטלה, סליחה, הרווחתי חיים והפסדתי שבת אחת. נכון? זה הצלה. ואי הצלה? הרווחתי שבת אחת והפסדתי אין שבת אחת. כן, רגע. טוב, תכין את שבת אחת. ואם אני לא הצלתי, אז הפסדתי חיים, אני יכול להכניס פה את החיים, אבל אז אני אצטרך להפסיק פה. אי הצלה זה הפסד, לא, זה הפסד שלו. צריך לראות איך הוא צריך לראות. אז הרווחתי חיים, והפסדתי שבת. תמרו על רגע. תמיד זה יהיה לנו המדע. אתם מבינים שהאחרונות, תובת ההצלה, לא מניחה כלום על איך תמיד לא רק. מי עדיף שתובת צבא תמיד לא רק. וזה הרבה. בדיוק. אז מה עשינו? תנו דרך, לעקוף את הצורך ולדרג את שני הערכים האלה אחד מול השני, ערך החיים מול ערך שמירת שבת. כי גם בלי לדרג, אני יכול להראות שעדיף להציל. אתם מבינים שבעצם מה שקורה פה זה שלמרות ש-X ו-Y הם אינקומסורבילים, אני לא יודע מה היחס בין X ו-Y, אין דרך להשוות אותם, זה לא משנה, ככה אני יכול לעשות. אז זה אומר שפה הצליחו לקרוא את הקונפליקט הערכי בלי לבנות סולם ערכים. לא צריך לבנות סולם ערכים. נכון, ברור שזה לא משהו כללי. פה יצא, מצאו איזשהו דרך, ש... מייתר את הצורך לבנות סולם ערכים, את הצורך הבלתי אפשרי, כי אני רוצה לבנות סולם ערכים. ואם אני מראה לכם שאפשר להכריע את הדילמה הזאת, גם בלי לבנות סולם ערכים. ואז זה אומר שבעצם אי אפשר להסיק מההנמקה הזאת של חלל עליו שבת אחר, שערך, שהחיים הם אמצעי לשמירות שבת, לא נכון. גם בלי להניח מי אמצעי למי ומי יותר חשוב ממי, אני יכול להכריע שעדיף לחלל את השבת ולהציל את החיים. בדיוק, אבל עכשיו כבר אין סתירה. כי בטיעון השני באמת אין פטנט. הטיעון השני באמת אומר שערך החיים גובר על שמירות שבת. כן, נכון, אבל אני לא יותר מזה, גם החלל על שבת אחת לא סותר את זה. זה מה שאני רוצה לטעון. כי החלל על שבת אחת לא אומר שערך החיים פחות חשוב משמירת שבת. הוא אומר לא צריך להודיע ליחס בין ערך חיים לשמירת שבת כדי להכריע את הקונפליקט. לכן אין סתירה בין שני העקרונות האלה. יכול, אם אני הייתי צריך להסיק מסקנה מכל הסוגיה הזאת, זה אומר שערך החיים הוא ערך לעצמו, הוא לא אמצעי לכלום. והחלל על שבת אחת כדי שמור שבתות הרבה לא אומר את ההפך. הוא פתוח, הוא משאיר את זה פתוח את השאלה הזאת, הוא עוקף אותה. נכון, אני אומר. ברור, התורה אומרת שערך החיים גובר על שמירת שבת. וחי בהם ולא שימות בהם. אני באמת עכשיו, אני אולי אסיים בנקודה הזאת. תראו, נגיד, כשהייתי שואל אתכם מה יש יותר, טוב לב אצל אנשים או מים באוקיינוס? ואז הייתי מחפש, אולי אני יכול למצוא מפסוק הכרעה לשאלה הזאת. אני לא יודע את התשובה, אבל אולי הפסוק ילמד אותי באיזושהי צורה. אתם מבינים? זה לא אפשרי. זה לא אפשרי, בגלל שהפסוק יכול ללמד אותי תשובות שקיימות, רק לי, אני לא מספיק חכם כדי להגיע אליהן. אבל פה אין תשובה, השאלה לא מוגדרת. גם פסוק לא יכול לפתור לי את הבעיה. נכון? זה לא, לא, פה לא יעזור פסוק, השאלה פשוט לא מוגדרת. עכשיו, אם אני אומר שיש פסוק שאומר, חלל השבת אחר כך שישבור שבתות הרבה, זה אומר שיש תשובה לשאלה הזאת. כי אחרת הפסוק גם לא היה יכול לגלות לי את זה. זאת אומרת, השאלה מוגדרת. בסדר? וזה בעצם אומר שאם בכלל ישנו יחס בין שמירות שבת לבין ערך החיים, אז ערך החיים נמצא בתור ערך, ולא שמירות שבת. כי הפסוק גילה לי את זה. אני לא הייתי יודע את זה בעצמי, אבל הפסוק גילה לי. והחלל עליו שבת אחת לשמור שבתות הרבה, לא סותר את זה. שמה אני מקבל את ההכרעה, בלי להיזקק בקביעה מי יותר חשוב או מי משרת את מי. אוקיי? אז זה בעצם אומר שדרך אחת להכריע קונפליקטים, זה לנסות ולמצוא איזשהו סולם משותף, למרות שהם עדיין אינקומנסורבילים. תראו לב, לא מצאתי סולם משותף ל-X ו-Y, מצאתי סולם משותף לשתי ההכרעות שלי, להציל או לא להציל. אמרתי, זה שווה X ו-Y, זה גדול מזה, בלי לקבל החלטה מהו הסולם המשותף של X ו-Y, אין סולם משותף. זה לא משנה, לא צריך שיהיה. כי ההכרעה עם ה-Y לבדם, רק ה-Y לבד מכריע את העניין, ה-X לא עושה פה כלום. אוקיי? אמרתי, זה מקרה מסוים שבו מצאו פתרון. ברוב המקרים זה באמת לא אפשרי. ברוב המקרים, לכאורה, צריך לעשות סולם ערכים, ולכן זה לא פותר לי באמת את הבעיה, אז, אבל הרי בכל זאת אנחנו יודעים, יש כן עושים סולם ערכים. אנחנו כן מדרגים ערכים אחד מעל השני. איך זה יכול להיות? מים המים באוקיינוס והטוב לב? זאת אומרת, זה הרי לא אפשרי. לכאורה לא אפשרי. זה בפעם הזאת. לכם.